שלום וברכה, מה שלומכם חברים? רציתי לספר סיפור. לפני שנים רבות הייתה איזושהי קבוצה של חוקרים, או יותר נכון קבוצה שחברו להם יחדיו גם אנשי פילוסופיה ומחקר, והם באו בחקירה כזאת על דעתם לבדוק ולראות האם יש דרך לנווט את התכונה האנושית של הבני אדם. לשם כך הם ביצעו ניסיון שהתבצע בהתחלה בשתי אופנים שונים. האופן הראשון, הם לקחו קבוצת אנשים, ואנשים צעירים שעוד לא למדו איך, לא למדו את החיים בקיצור, ולקחו אותם מגיל צעיר ושמו אותם במקום מבודד, אי שם באיזה ג'ונגל, באיזה מקום, אבל היה שם אדמה ושמיים ומים וידיים, ידיים של בני אדם ותבונה ותכונות אנושיות, אבל הם רצו לראות, לעקוב, לראות האם הטבע האנושי הוא באמת, יש לו אינסטינקטים טבעיים שהם יכולים לנהל את החיים שלהם בצורה יעילה בלי שילמדו אותם את האופן איך להתפתח ולגדול ולחיות. ואכן, אותם הבני אדם, אותם הילדים והילדות הצעירים האלה שגדלו שם במשך הזמן, אמנם ודאי שזה היה להם הרבה יותר מורכב מאשר ילדים שמקבלים את ההכוונה מההורים שלהם, אבל הם הצליחו בכוחות עצמם להתמונן, להפנים, להבין איך לחיות ביחד בצורה שבטית, איך להועיל אחד לשני, איך לפתח ביחד את המזון ואת החברה ואת היום-יום, כן, את התעסוקה היומיומית, את העשייה, לדאוג, הם התחילו להבין שהם צריכים לשמור על הגוף שלהם, להכין לעצמם את המזון שלהם ולהתרבות ולחיות כבני משפחה וקהילה. ואכן הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד טבעית ומאוד ממוקדת לדברים החיוניים של החיים. ולעומת זה, כשאותם החוקרים ראו את ההסתגלות של הבן אדם באופן טבעי למציאות, אפילו שהיא כביכול מציאות תלושה מהשגרה של החיים בסביבה של ההמונים ושל הורים שמגדלים, אז הם לא הסתפקו בזה, הם המשיכו להעמיק את המחקר, והם לקחו ילד לבד ונתנו לו לגדול בין בעלי חיים באיזשהו ג'ונגל, והם עקבו לראות איך הילד הזה מסגל לעצמו אורחות חיים בתוך סביבה של חיות ויער, ובאופן שהוא לבד, בודד. אכן, הילד הזה באישיות שלו התפתחו אצלו כל מיני תכונות שהוא סיגל אותם מהתכונות של הסביבה שהוא היה בה, כדי לתקשר עם סביבה, כדי להגן על עצמו, כדי להשיג את מבוקשו, זאת אומרת מחיה והגנה. אבל הצורה איך שהוא תפקד היא לא הייתה כמו צורה שאיך שבן אדם בחברה של בני אדם הוא מתארגן על עצמו, גם מבחינת המגורים, גם מבחינת היחסים שלו, התקשורת שלו עם הסביבה. כשהם ראו את זה, הם לקחו את הילד הזה, אבל לא לסביבה של בני אדם, לסביבה של יותר קרובה אולי למשהו שדומה לחיים ביישוב, אבל בלי בני אדם אחרים. שמו רק אנשים מהמחקר שלהם שיהיו בסביבה של הילד, אבל הם למדו מראש, בלי שהילד אפילו ידע, הם למדו מראש את התכונות של הילד הזה, כדי להמשיך לתקשר איתו בצורה הזאת איך שהוא גדל. הם ראו שזה עובד, הם ראו שזה עובד. הם קלטו אבל שהם צריכים להיות מאוד 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 עקביים בתקשורת שלהם איתו, וללמוד מאוד את התכונה הזאת של הג'ונגל, איך שבה הוא גדל בעצם. אחרי שהמחקר הזה הצליח, הם ראו שבאמת הם הצליחו לתקשר עם הילד לפי הטבעים שהוא הסתגל אליהם בג'ונגל, הם לקחו אותו משם ושמו אותו בתוך סביבה של בני אדם. הילד היה לו הרבה, שהוא כבר בינתיים מספיק לגדול, היה לו באמת הרבה קשיים, הרבה אי הבנות. נסתם שהיה לו איזשהו צלקת מהצורה שבה הוא גדל בג'ונגל, משהו שליווה אותו לכל החיים. אבל בלי ספק מתי שהוא הגיע לבני אדם זה כבר התערער אצלו, הוא לא היה מסוגל להמשיך לחיות בצורה כל כך עקבית באופן שבה הוא גדל בג'ונגל. אז משהו התערער אצלו בכל המבנה של האישיות שלו, ולאט לאט הוא הבין שהוא באיזשהו מקום עמוק, אולי יותר בתת הכרה מבפנים, אבל הוא הבין שהוא נמצא במלחמה קיומית. אז הוא מאופן טבעי יותר הסתגר, אבל אחרי הרבה 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 שנים הוא לאט 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 למד גם להכיר את הסגנון הזה של תקשורת בין בני אדם. החוקרים הסיקו מזה שבן אדם בסופו של דבר נוטה לחזור לטבע המקורי שלו, לא משנה אפילו אם הצלחת לנתק אותו מהמקור שלו. ברגע שהוא נחשף לזהות האמיתית שלו, זה יפתח אצלו במודע או בתת מודע רצונות לחזור חזרה למתכונת הטבעית האנושית. מהמסקנות של המחקר הזה, החוקרים באו על מחשבה האם יש אפשרות לייצר מציאות שלמה שהבן אדם יגדל לתוכה, ואז ככה יהיה אפשר לשמר באופן מתמיד את התפיסה הזאת שהבן אדם גדל בה, כשם שבאותו מקרה של הילד הזה שהם שמו אותו בג'ונגל, כל עוד שהוא היה בג'ונגל או כל עוד שהם ניסו לתקשר איתו באותם אלמנטים שהוא הורגל אליהם, אז עדיין הוא נשמר בתוך המקום הזה החייתי שבו הוא גדל. אז האם יש אפשרות ליצור מציאות שלמה של חיי חברה לא באופן מבודד, ככה שכל מי שיגדל בחברה הזאת למציאות הזאת המוח שלו יהיה תחת קונטרול, יש ממש מופרד מהמקום הטבעי הזה? כי כשהם ראו איך נערים ממש ילדים קטנים גדלים ויש להם את המודל הטבעי הזה לחזור למקום השורשי שלהם, אז הם הבינו שבשביל לקבע את השליטה ואת היכולת להנדס את כל המערכות הטבעיות והמנטליות של הבן אדם, צריך שיהיה סיסטם מאוד 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 חזק, כדי שכל מי שנולד לזה הוא יישאר קבוע בתוך השבלונה שהם ייצרו עבורו. והם רצו להשיג את זה אפילו בתור עדר, לא בתור בן אדם יחידי ששמו אותו בג'ונגל. אז הם הבינו שבשביל זה צריכים לנסות להעלות את המחקר שלהם בעוד כמה רמות. ואז ככה במשך השנים, זה בעצם מחקר שנפרס על הרבה 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 מאוד שנים, ובמשך השנים אותם חוקרים ממשיכי דרכם רצו באמת לנצל את המין האנושי ממש בצורה מאוד מאוד רעה, סטנית, והם פיתחו שיטות כלכליות שאנשים ייכנסו למהלך של מסע ומתן ומסחר, לאט לאט הם ידקו יותר את הצורך בכל מיני פרוצדורות ואכיפות וחוקים והרבה הגבלות בנושא הזה של מסחר למשל. והם הפכו את זה למשהו שכמובן תמיד נתנו לזה תצדקה, שזה משהו שמבסס את ההצלחה של כולם ואת הקדמה. באופן כללי הם הפכו את הנושא הזה של הקדמה לאיזשהו משהו שהוא קודש קודשים, כדי שבני אדם עבור זה היו מוכנים לוותר על הרבה הרבה חלקים מהחיים עצמם, מהאנושיות שטבועה בהם. כי אם זה לשם תועלת הכלל והדורות הבאים ולשם קדמה, שזה דבר גדול, אז אנחנו מוכנים כבר לוותר על הפרטיות, נוחיות, המרחב שלנו, ולעבור לדברים שיותר פועלים בצורה שרירותית, בכפוף לכל מיני תקנות וחוקים שהם בעצם אלו ששולטים בכל המנגנונים האלה שמייעלים את החיים כביכול. ולאט לאט גם הכניסו כל מיני אידיאולוגיות ופילוסופיות, ולאט לאט בנו את זה גם כן את ההנהגה, מהנהגה שרק דואגת שלא יהיה גנבות, שלא יהיה רציחות, שלא יהיה כל מיני עוולות בבני אדם, נהפך להיות ההנהגה שמהנדסת את התודעה ומטיפה לאנשים, וכאילו חשוב להם לבוא בשם כל מיני אידיאולוגיות, כדי להכניס את השליטה השרירותית, החומרית, האנושית בחיים, ולא את לאפשר למתכונת האלוקית, המקורית, שבעצם היוותה מאז ומתמיד את המוקד וכל השלוחות של החיים המפעמים שיש בעולם הזה, כן? החיים המפעמים שיש בעולם הזה, בכל הבריאה הזאת, שזה בעצם בא מהשורש האלוקי, כמו שכתוב, והיפח באפיו נשמת חיים, שהשם נתן לנו את החיים ממנו, המשיך לנו חיות, וגם כל העולם הזה, וכל הבריאה הזאת ישר במאמר ברש חכים, הכל נברא במאמר של בורא עולם. אז זאת אומרת שהבריאה יש לה איזושהי מתכונת מקורית מאז ומתמיד, אבל היה את הרצון הזה האגואיסטי ביחד בבד בבד עם הקידום של כל המחקרים האלה, לבדוק כמה אפשר באמת לסגל ולתת לבני אדם כמו תחליף וליצור עבורם מציאות שלמה 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 שלמה, שהם בעצם התנתקו לגמרי מהמקום הטבעי המקורי שלהם, כמו אותו ילד ששם אותו בג'ונגל, אבל שזה יהיה בעדר ובצורה שהם יצליחו לבודד את המוחות של כל אחד ואחד, לבודד שיש שליטה מוחית אדוקה ומתמדת. אבל הם הבינו גם בהמשך המחקר שלהם, אחרי שהם כבר הקימו מפלגות ושלטונות ואידיאולוגיות, במשך השנים הם כבר הקימו כל מיני אידיאולוגיות, הם מציגות כל מיני תזות של גישות שלטוניות והסתכלות על כל מיני נושאים, הם בכוונה תפסו כל מיני דברים שאפשר לשחק איתם, כמו נשים, גברים, שחורים, לבנים, מפלגות כאלה, מפלגות אחרות, הם שיחקו בכל מיני דברים שאפשר ליצור ניגודיות כדי ליצור קונפליקטים ולבודד כך את המוחות ולעשות שליטה מוחית, ואז לראות כמה אפשר באמת למשוך באף את הבני אדם כמו עבדים ולהשתמש בהם בצורה צינית וסטנית, פשוט לקוחי ורוצים ידי, וזה כזה כביכול מבחינתם, זה כזה כיף להם, הם יגידו וואלה, כי אנחנו ניצחנו את אלוקים, ניצחנו את הטבע האלוקי שקיים בבריאה, איזה הישג זה, אנחנו מתכנתים את הבריאה, אנחנו, זה בעצם הנקודה. אז נחזור לעניין, שגם אחרי כל מה שהם הצליחו ועשו וקידמו, אבל הם הבינו שיש תמיד פרצות, זאת אומרת עדיין הם זיהו ניצנים שתמיד הבני אדם הם מזהים בתוך כל הפילוג והבלבול והשליטה המוחית, הם מזהים מרחוק את המקור האנושי שלהם והם נמשכים לשם, מי יותר ומי פחות, כמובן שהם ניסו ככל האפשר בכל מיני דרכים, גם שהתוצרת שתבוא אחר כך, זאת אומרת הילודה שתבוא אחרי המציאות הזאת שהם כבר הצליחו לכפות על בני אדם, לנסות כמה שיותר ליצור מציאות שהילודה הזאת כבר תגיע ממקום טבעי, גם מבחינת, לא יודע מה, הטבעים האנושיים, ואולי גם משתמשירו בעוד כל מיני עזרים חיצוניים שהם יכלו להכניס לגוף, על ידי תזונה, על ידי חומרים, אולי תרופות, כל מיני דברים, כדי ליצור במערכות של הגוף איזשהו משהו שמושך את הבן אדם יותר לטבע בהמי, כמו אותו ילד ששם אותו בין החיות, ככה הם רצו לראות אם הבני אדם יכולים להיות כמו חיות. אז הם גם קידשו את הנהנתנות, קידשו את הנהנתנות בצורה מופקרת וגסה וממש רדודה ובהמית, הם שיוו לזה איזשהו נופך כאילו זה משהו של עידן מודרני, ליברלי, איך שהם קוראים לזה, כל מיני שמות מכובסים כאלה, כדי לבדוק אם הם יכולים באמת לשמור על הבני אדם באפקט כזה של עדר וקונטרול מוחלט, כמו אותו ילד שהיה לבד 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 בג'ונגל. אבל לעשות את זה, ככל שהשנים עברו המחקר שלהם יותר התפתח והם הצליחו להכניס למעגל הזה יותר ויותר ויותר אוכלוסיות, אבל הם הבינו שיש אוכלוסייה מאוד מאוד בעייתית ששמה יש איזשהו שורש שהוא הכי הכי מתחבר לשורש, ולכן הם התמיעו בתוך האוכלוסייה הזאת אנשים משלהם עם מכוח של אפקט של טומאה מאוד 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 חזק, כדי להנדס מתוך אותם האנשים, מתוך התודעה שלהם, מתוך הלב של מתוך הלב המקום הכי הכי עמוק של החברה הזאת, של האנשים האלה, משהו שייתן תחליף לתפיסה שלהם. הם מבחינתם מזהים את האנשים האלה כאנשים בעייתיים, אנשים שמנסים כאילו לערער על הבלעדיות שלהם, שהם אלה שהם בעצם כבר להם נאווה תהילה, שהם כביכול יושבים על כיסא הכבוד של מנהיגי הבירה. כן, ככל שחלפו השנים הם חזקו יותר את הזהות, גם כן של כל הסוגים של אוכלוסיות, שיהיה להם זהות פוליטית בעצם, שזה בכלל לא קשור לאנושיות, כן? אבל הם הצליחו להטמיע את זה, לחזק את הסיסטם, את הטכנולוגיה, הם הפכו למשהו קדוש, וגם הם הפכו את הזהות של בן אדם, במקום שיהיה לו חיבור לדברים יפים מהחיים עצמם, מהגוונים היפים שיש במשפחה, באהבה, בנתינה, ביצירתיות, בלהיות אישיות יותר עמוקה ושמתחברת עם רובדים יותר רחבים ואינסופיים, ולהגיע לעוד תבונה ולעוד איזשהו מקום יותר אצילי באישיות, כן, ואיך גם למזג את זה עם עוד גוונים של אנשים אחרים, וככה באמת ליצור מציאות של טוב, של עולם יפה. הם מבחינתם עשו וחתרו להפך הגמור, והם הצליחו להנדס בתבונה של הבני אדם הזדהות פוליטית, כאילו שזה נהפך להיות עכשיו מה שמאפיין את הבן אדם, האם אתה מהמפלגה הזאת או מהמפלגה הזאת. אבל גם זה לא ממש, הם עדיין לא היו שבעי רצון, ולכן במחקר שלהם שהתקדם הם הציעו פתרון שנקרא לשנות את הגנום האנושי, וזה בעצם עכשיו עדיין המחקר הזה בשלבי ניסיון. זה בעצם כבר מגיע למציאות הזאת שהם עוסקים בה כרגע בימינו אנו, שהם הגיעו לשלב של מחקר, זה מה שעושים עכשיו, ניסויים על בני אדם בעניין של חיסונים, והמטרה שלהם בעצם זה לבדוק אם אפשר יותר ממקום יותר עמוק, ולעשות את השליטה המוחית ממקום הרבה הרבה יותר הרמטי על ידי שינוי הגנום האנושי. יש אבל אנשים שגם בזמן שלנו מזהים את המקור האמיתי שלהם, ואני מכיר אישית בן אדם שלשם זה, לשם הנקודה הזאת שהוא באמת זיהה את האמת שמנסים כל הזמן להסתיר ממנו, ולא רק ממנו, מכל האנשים ששייכים לאמת, הוא הבין שבשביל להתחבר לאמת הוא חייב קודם כל לצאת מהיישוב, מהדפוסים שכבר יצרו מסביבו בחברה, ביישוב, ביום יום של העיר. אז תמיד הוא היה הולך ליער, ושם הוא בעצם גילה והצביע על הרבה הרבה נקודות שכואבים לו, ולא רק לו, בעצם לכל אנשי האמת, לכל האנשים שרוצים באמת ומבינים שמשהו משובש בכל המנגנון הזה, שכל המציאות שניסו ליצור עבורנו. אז אולי באמת אני אציג את הדברים שלו, חלק עיקרי מהדברים של אותו בחור שאני מכיר אישית, שמדבר מתוך היער את הכאב של הרבה מאיתנו.
אני שנים כאב לי, לא שאני, אני דווקא כמעט שלא יצא לי להזדקק לאנשים, ברוך השם, אולי רק לעתים נדירות שביקשתי קצת עזרה כספית מהאנשים, אבל בקצת ההזדמנויות האלה שכן יצא לי, וגם כשאני ראיתי מהצד אנשים מהרים שמבקשים עזרה, מה התגובה הזאת שבני אדם מרשים לעצמם להגיד לך, לך לעבוד, יא פרזית, כאילו בן אדם ביקש לך עזרה, זה אומר, זה מצדיק את זה שאתה עכשיו תפתח עליו את הג'ורה שלך. אני זוכר שפעם התרמתי לבן אדם שהיה חולה ממש במצב שהוא ממש זקוק לעזרה כספית על טיפולים, שזה דבר שבאמת יצריך גיוס של עזרה מבני אנשים. וואלה, לא האמנתי, כאילו, לתגובות של בני אדם, זה כואב לראות. כואב לראות, כאילו, אתה לא רוצה לעזור, אל תעזור, אבל איך הצליחו להנדס את המוחות של הבני אדם, להיות כל כך אטומים, כל כך רעים, ולהיות, להזין את עצמם מהפוליטיקה, מהשנאה הזאת, איך יכלו, איך הצליחו להזין את עצמם מהשנאה, מהפילוג הזה, זה היה דבר שהוא כבר הונצח כמעט, בצורה כל כך מובנית ונחרצת, כאילו שזה משהו שהוא כבר נהפך להיות חלק מהאישיות של הבני אדם, חלק מהמרכיב של החיים, שיש שנאה, שיש שמאל, שיש ימין, שיש כזה דוסי, כזה דתי, כזה ערבי, כזה יהודי. לא יודע, כאילו זה מה שמזין את הבני אדם, מה נוח לכם, כיף לכם, לחיות מהטמטום הזה, מהשנאה הזאת. כמה אפשר, כמה אפשר לסבול את הדבר הזה? אבל זה נהפך להיות משהו שזה כבר חלק מהחיים, ורגילים לשמוע את העטפות האלה כל הזמן בתקשורת, בטלוויזיה. והצורה איך שמשווקים, בני אדם איך שמשווקים את עצמם בגלל העטפות, השטיפת מוח, בוא נגיד, בצורה עקיפה של התקשורת, כבר אנשים נהפכו להיות מכורים, לחיצוניות, ונשים בכלל על ההיסטוריה הפכו אותם לגמרי לאיזשהו אובייקט מאוד נחות וגועלי, שוק של גועל נפש ושכלה, כאילו אין להם אישיות ונשיות, כאילו בריאה עולם לא ברא בבריאה שלו תכונה מאוד יפה ומהותית ואמיתית שמכוונת למקום מאוד מאוד מסוים ונקי ולא חומרני, שזה נקרא להיות אימא, שזה נקרא להיות אישה, וגם הגברים, הטמפלים האלה, שבמקום להיות גברים אמיתיים ולשים במקום את הבנות האלה שמתפרפרות והולכות אחרי הטמטום הזה, שיתנו להם תחושה של ביטחון, לאהוב את עצמם מהמקום האמיתי שבהם, מה שבורא העולם נתן להם, במקום זה גברים מזילי ריר, עם הלשון שלהם נוזל להם ריר מגעיל, רק ללכת שולל אחרי השוק הבשר הזה שמקבל במה בתקשורת התמאה הזאת החשוכה של כל אנשי האופל, שזה בדיוק מה שהם רוצים, שזה בדיוק מה שהם רוצים להפוך אותנו לחזירים, לבהמות, שזה גם עכשיו בחיסון הזה הם רוצים להפוך את ה-DNA, שזה כבר יהיה משהו שהוא כבר לגמרי מוטבע בפנים, בחומר האנושי כבר, בגנים, להפוך את הבני אדם לבהמות, לחיות. מה נגיד, זה כואב, זה כואב, אבל זה דבר שזה תוצאה של שנים, שאנשים האמינו, נתנו אמונה במערכת, שכאילו יש פה משהו רציני, שיש פה מוסד של רפואה, שיש מוסד של רווחה, שיש מוסד של כלכלה, שיש מוסד של חינוך, ולא כלום ולא בטיח, יש פה מוסד של הסטרה אחרה של השטן, של העגל הזהב, שרוצה להפוך אותנו לאנשים נחותים, נחותים וחומרניים ומכורים לכל מיני תאוות זולות. זה כל מה שיש פה, לא שום דבר אחר, לא שום דבר אחר, כלום, כלום לא. לעומת זה, לעומת זה, יש מציאות שלמה, יש מציאות שלמה של טוב, נפלא, מדהים, מדהים, שהיה אפשר לחיות בחיים האלה פה, בהרמוניה, אבל מה, צריך לדעת להבדיל, או פה הגענו, זאת אומרת, יש פה שתי שלבים מאוד ברורים, בשביל להגיע להרמוניה הזאת, יש פה שתי שלבים מאוד 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 פשוטים וברורים, שהם נקראים סור מרע ועשה טוב. עד היום אנחנו הבנו שבשביל להיות טוב צריך להיות כמו סוג של נוצרי כזה, כן, הנצרות, איך הרמב״ם כותב באיגרת תימן, שפעם הרוע הוא נלחם ביהדות, רצה לבטל את היהדות, אחר כך הרוע הוא בא במקום כזה שניסה להחליף את התורה, אז המציאו את האסלאם, המציאו את הנצרות, כאילו בשביל להחליף את התורה. והם ניסו כאילו לקחת, לכבוש את המלכה, לקחת, כן, את החן ואת היופי האמיתי של התורה ולנכס את זה לעצמם. אז הם המציאו להם כל מיני דתות. אבל היום זה כבר אחרת. היום אתה רואה אחד כמו ביבי, החזרזיר הזה, שהוא מדבר בשם התנך, בשם התורה. אבל מה הוא בעצם? חתיכת אפיקורוס. אז עכשיו במקרה איזה מישהו סיפר על זה שבזמנו, ביבי ישב איתו לשיחה של שעתיים, נסביר לו שאין אלוקים. טוב, תודה. היה צריך אותך באמת בשביל להבין את הדבר הפשוט הזה, שבן אדם הזה בסך הכל הוא משרת את הבעל דבר, כאילו הוא מצטייר, יעני שם לפעמים כיפה בכל מיני תקסים, אבל מה, הוא כופר מוחלט, לא היה צריך אותו שיספר לנו את זה.
מה, לא יכולים לראות איך הבן אדם מתנהג? אז מה אם הוא מלקק לאנשים ועושה משחק של כאילו יש לו איזשהו רספקט לדתיים או לפוליטיקה של הדתיים ולפסוקים מסוימים מהתנך? מה תחרו את זה? בכל אופן, אז נחזור לעניין של סור מרע ועשה טוב. אז אם פעם היה את הדתות האלה שבאו, והיום זה כבר בא מבפנים, זה כבר מנסים לתת תחליף לתורה וליצור מציאות שלמה שלעגן את היהדות בתוך הגוע הנפש של הטכנולוגיה של הכפירה שמנתקת את האור הזה של האלוקות שנמצא בכל דבר בבריאה, שיש מידה של משפט, של הגדרות אמיתיות איך לחיות, איך לסור מרע ולעשות טוב, איך להדרת פני זקן, איך לכבד אב ואם, איך לסור מרע ולעשות טוב, איך להוקיע דברים של סטיות, של דברים של זימה ותועבה ולכלוך מתוך החיים שלנו. ובמקום זה יצרו לנו מציאות אחרת וניסו כאילו לבוא בשם התורה והקימו את המוסד של הרבנות הראשית בשביל לטשטש את כל הדברים האלה, והקימו להם רבנים שהם תלמידי חכמים מופלגים. אז מה? הם תמכו בשקר של הרוע הזה. אז אם אנחנו רוצים, נחזור לעניין הזה, אם אנחנו רוצים להגיע למציאות האמיתית שיש, שזה הכוונה המקורית שבורא העולם בשביל זה ברא את הבריאה, בלי כל המערכות המתונפות האלה שהם יצרו, אפשר להגיע לזה. אבל קודם כל סור מרע. למה? כי הנצרות הזאת שהתחלתי איתה זה סוג של להיות איזשהו, הם מדברים על אהבה, כן, על אהבה. מה זה אהבה שלהם? האהבה שלהם זה לתת לגיטימציה לרוע, לשנאה, לתינוף, במסווה של אהבה. זה חוסר שיפוטיות. והם הכניסו את זה גם לתוך היהדות, וגם כל מיני אנשים שמדברים בשם היהדות, בשם התורה, חז"ל, רבי נחמן, לא משנה. הם מדברים על כאילו לדון לקו זכות בסגנון נוצרי, אז הם בכלל, וואלה, אני לא רוצה להתבטא חריף, אבל יש להם ראש, תפיסה נוצרית, שהם מעגנים את זה כביכול בתוך התורה, בתוך היהדות. ביהדות רבי נתן אומר מפורש, שלום זה רק אם השקר נכנע לאמת. אם השקר לא נכנע לאמת, אין שלום. זה לא נקרא שלום אמיתי. כן? אז קודם כל יש לנו יש מתווה, כן? יש לנו מתווה. המתווה הוא סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה קודם כל לנתק את האחיזה של הרע מתוך האמת, כי הסדרה אחרא מנסה להתערבב באמת, מנסה, כמו שאמרנו, להתחפש לאמת כדי למשוך את האנשים שמחפשים אמת לשקר. מי שהוא לא מבין את זה, אז יש לו בעיה. עכשיו, או שאתה, אם אתה מסוגל להסביר לו, ואתה רואה שיש לו, רק בתנאי שיש לו איזשהו נקודה של רצון לשמוע, בסדר. אם אין לך את הכלים, מדבר על כל אחד שיחשוב בפני עצמו. גם אני, יש אנשים שאני וואלה משקיע, כי אני מזהה אצלם איזשהו רצון לחשוב, להתעורר. אם אין להם את הרצון בכלל, או אפילו אם יש להם את הרצון, אבל לי אין את הכלים לעזור להם, אז סלמת קופאי ביי, צריך לעשות איזשהו גדר. אז אני לא דוחה אותו, לא מקרב אותו, אבל אני צריך לדעת את המקום שלי, את הכלים שלי, ולהתרחק, וזה בסיסי. זה איזשהו מנגנון של שמירה. אי אפשר כמו בנצרות להשפיע לכולם אהבה, כמו תפיסה קרליבכית כזאת של יעני להתמזג עם כל הוקוק, עם כל השקר, וכאילו במקום של אהבה וקירוב לבבות, אבל למכור את האמת של בורא העולם, חס ושלום. לא, אין כזה דבר. יש נקודה של שיפוט בין טוב לבין רע. אם אתה מבין שהבן אדם הזה הוא מונח בבלבול, אבל יש לו נקודה טובה, ואתה יש לך מספיק כלים כדי להיכנס למקום שלו, לרדת למקום שלו, להעיר בו איזושהי נקודה טובה, בגלל שאתה מצליח לעורר אצלו את הטוב, להתחבר לטוב שלו, כל הכבוד לך. אם לא, תדע את המקום שלך, אין מה לעשות, תדע את המקום שלך. אבל חייב להיות איזשהו תפיסה, איזשהו בסיס אמיתי, שייתן לי את השמירה, ואת ההבדלה בין הטוב לבין הרע. רק אחרי כן מגיע עשה טוב. עשה טוב זה עולם בפני עצמו. יש מציאות שלמה של טוב. מציאות שלמה איך אבותינו שהיו פעם בגלות, כן, אנחנו היום כבר, הלוואי שהיינו במדרגה של להיות בגלות, גם את זה איבדנו. אבל היהדות האמיתית של קהילות שחיו בגלות, את הקסם הזה, את החיבור הזה שהיה להם לכל פרט ופרט ב- 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 ביהדות, זה, את זה, את זה אנחנו צריכים להתגעגע לזה. שמעתי מאיזה זקן אחד, שהוא בא מאזור חבן בתימן, הוא אמר, כמה ששם היינו אנשי מדבר כאלו, החבנים היו כמו, איך להגיד, אנשים כאלה, כמו בדואים כאלה, לא יודע איך להגדיר, אבל היו אנשי כמו שבט כזה. ועם כל זה שהם חיו בסגנון, באורח חיים מסוים, הקדושה הייתה שם כל כך גדולה, הוא אמר, אני לא הצלחתי לזכות פעם אחת להרגיש את הנועם של שבת קודש, כמו שהייתי מרגיש את זה כשהייתי בחבן, בתימן. אז זה סתם דוגמה, אבל כל דבר, הצניעות של אנשים, האור של האמונה שפקע בהם, התורה התמימה, לוק משכין את המאפרה, ללמוד תורה על מנת לקיים, לא על מנת להתייר ולקנטר ולפלפל ולפלפל. לא, החיבור בין הבני אדם, החיבור ליראת שמיים, לא עשו איזשהו מנגנון של מוסד של רבני ומערכת של שחיתות המוניות של ליינים, לא, השחיתות היו עם יראת שמיים בצורה מבוקרת, וגם המזון ממילא, כמו כל הליין הזה, גם מבחינת הכשרות זה בעייתי וגם מבחינת הבריאות, זה לא מזון אמיתי, זה מזון מהונדס, סינתטי. כל המציאות, גם ברובדים היותר נמוכים וגם היותר רוחניים, זה מציאות שלמה של טוב שהרוע רוצה להסתיר, לקחת מאיתנו. תמיד אני זוכר, הרבה הייתי אומר לחברים, לאנשים קרובים אליי, הייתי אומר להם, בואו נראה מה נותנים לנו כל המערכת, עוד הרבה לפני הקורונה, בואו נראה מה נותנים לנו תכלס, עם כל מה שהם קשקשים בשכל, שהם עשו פיתוחים וקדמה והייטק, מה נתנו לך ומה לקחו ממך? נתנו לך חרת הברת שאין לך שום תועלת הנאה מזה, רק הטייקונים נהנים מזה שאתה עבד שלהם ואתה מפתח להם כל מיני תוכנות או עובד בכל מיני מפעלים, ותכלס מה אתה מקבל בתמורה? כמה זורקים לך כמה פירורים, אבל מה לקחו ממך? לקחו ממך את החיים, כמה גירושים יש בה, עוד לפני הקורונה, עכשיו בכלל מה שנהיה. כמה זוגות מבולבלים שמתחתנים בשביל חומר, בשביל אהבה נפולה, בסוף היא מתהפך לה עם הראש עליו, ואז הממשלה גם עוזרת לה לפרק את הבית, מחייבת אותו להתרחק מהילדים שלו, ואז מה? מה נעשינו בזה? כמה אבות לא רואים את הילדים שלהם? למה? למה? כי זה נוח למישהו שהילדים לא יגדלו עם אבהיות, עם ויטמין של הכוונה של אבא, של חוזק, של אישיות אבהית. זה יש איזה מישהו, יש יד מכוונת לזה. כדי לפרק את הבתים, כדי שלא יהיה באמת חיבור אמיתי. אבל מאיפה זה בא? זה בא מהמקום הזה שהחתונה לכתחילה גם באה ממקום של חומר. אז אחר כך וואלה, הילדים נקראים בין המציאות הזאת של ההורים המבולבלים שהתחתנו ממקום מבולבל, ואז נשארו גם ילדים מבולבלים שלא יודעים לאיזה תכלית הם גדלים בכלל, וזה כואב. אבל אנחנו לא צריכים לתקן את כל העולם. צריכים לעשות קל וחומר מהרשעים. אם הרשעים אומרים, אכול ושתוק אם מחר נמות, אז אנחנו צריכים להגיד ההפך. בואו נהיה בשמחה, כי לא אכפת לנו מהמוות. כי בסופו של דבר, מה זה לא אכפת לנו מהמוות? בסופו של דבר, הרי איך רבי נחמן אמר, בן אדם, למה הוא צריך לדאוג מהפרנסה? מה, בגלל שהוא לא יהיה לו כסף ואז הוא ימות? אז בכל מקרה בן אדם מת, זה לא איזשהו עניין, כאילו אתה תעשה את שלך לשמור על החיים שלך, על הקדושה של החיים שלך, להתפרנס, לשמור על הבריאות שלך, אבל אם זה בא מעת השם, שאתה עשית מה שיכולת, ובסופו של דבר היית צריך חס ושלום למות, או ברעב, או בגלל גזירה של לא משנה מה שלא, חס ושלום שלא יתרגש על עם ישראל, על אף אחד ששייך לאמת ולטוב, אז אין לך מה באמת כל כך ללחץ מזה בקטע של פרנויה, בגלל שזה דרך העולם. בסופו של דבר, כולנו הולכים לאותו מטרה של לחזור למקום שמשם הגענו לפה. אז העיקר הוא שאנחנו באמת רק נפנים את הנקודות האמיתיות בחיים. אז כמו שהרשעים, אם הרשעים אומרים, אכול ושתוק אם מחר נמות, כל שכן שאנחנו צריכים להיות בשמחה ולעשות דברים טובים, אם אנחנו זוכרים את התכלית. איך רבי נחמן אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. אז אם מצווה להיות בשמחה, אם זה מצווה, אז אנחנו צריכים לקיים את המצווה הזאת. למה? כי יש לנו זמן קצוב להיות פה. אז בואו נמלא את הזמן שלנו במצוות. אחת מן המצוות זה גם להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. וכמובן כל הדברים של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ולעשות את זה מתוך מקום של שמחה. מתוך מקום של שמחה. הארי הקדוש כותב שכל מה שהוא הגיע למעלות שלו זה רק על זה שהוא עשה את המצוות בשמחה. אז יש תמיד את האפשרות להתחיל מחדש, יש קונה עולמו בשעה אחת. ושום, גם חושך לא יחשיך ממך, אין אפשרות להסתיר את הטוב הזה. אפשר לדבר על זה כל כך הרבה, כל כך הרבה. כמה באמת יש החיבור הזה לדברים הפשוטים האלה שכאילו הפכו אותם למסובכים, אבל רבי נחמן אומר, עיקר יהדות הוא בפשיטות ותמימות. הבן אדם שהמקום שלו בתור בן אדם, בצורה הכי הכי פשוטה, החיבור שלו לתורה, למעשים טובים, לבן אדם לחברו, בן אדם למקום, לתפילה, לדברים המעשיים הפשוטים האלה, אבל זה בא ממקום מבסיס נקי, טהור של יישוב הדעת, הוא יכול לראות את עולמו בחייו. רבי נחמן אומר שמה זה שכר מצווה? מצווה שבן אדם מרגיש כזה תענוג מלעשות מצווה פשוטה, שהוא לא רוצה בכלל, הוא לא חושב על שכר העולם הבא, הוא רוצה, מה השכר שלי? שכר מצווה? מצווה, שיהיה לי עוד מצווה כזאת, מרוב שיש לו תענוג בלקיים את המצווה, וזה דבר שהוא אמיתי ונכון ויציב וקיים. אבל קודם, כמו שהזכרנו, קודם כל להתבדל מהסביבה הזאת שהם מעורבבים הטובים הרע, שהם נלכדו למלכודות האלה שהסטרה אחרי יצרה עבורם את כל ההדמיה הזאת של העולם הזה שכאילו מתנהל לפי המערכות שלהם. זה לא קיים, זה לא קיים בשום קנה מידה, אפילו בקנה מידה הכי נמוך, כמו למשל ביזנס, כלכלה, כל התבניות שהם יצרו, אפילו בשביל להסתחר. כל כך הרבה דרכים יש לבן אדם למצוא את היצירתיות שלו, בשביל למצוא את הדרך שלו, איך להתפרנס. הם חסמו אותנו, חסמו אותנו. אתה חייב להתפרנס רק לפי כל החוקים, רשימה מפה עד לא יודע עד איפה, של חוקים ומגבלות, וכאילו אם אתה לא עובד לפי זה, אז כבר שתפו את הדעת של הקהל, של האנשים, שאתה פוגע בכלכלה של המדינה, של החברה. זה הכל הבלים, זה הכל עניין של שליטה והינדוס של מוחות. יש דרך יפה של כל בן אדם, איך הוא יכול לחיות, איך הוא יכול ללועיל, כמו שפעם שחיו בכפרים, היה אחד שהיה חלבן, היה אחד שהיה סנדלר, היה אחד שהיה קצב, היה אחד שהיה צורף, היה מקום לכל אחד שמצא לו את הדרך היצירתית שלו איך לחיות, ומתוך זה יש את המצווה של לתת מעשרות, של לתת צדקה, של לעזור. אם בן אדם עובר על המשבר, למה לשלוח אותו לבית חולים לחולי נפש? מה הם עושים לו שם? נותנים לו זריקות בשביל שאחר כך הוא יחזור מקומת? מה עשינו בזה? למה שלא יהיה תמיכה בין בני אדם? מה, כבר אי אפשר להאמין בזה שזה יכול להיות? אי אפשר להאמין שיש מציאות שאפשר לתמוך אחד בשני? זקנים, למה צריכים לשלוח אותם לבית אבות? מה, זה לא יותר טוב שהילדים, הנכדים, יראו את הסבא שלהם בבית עד זקנה וסבא? איך סבתא שלי אמרה, בתימן היה פתגם כזה, סבא בבית, טובה בבית. זה טובה, זה השראה, ילד גודל, רואה את הסבא שלו, איך עוזרים לו, מכבדים אותו, איך זה בונה את האישיות שלו, למה? לשלוח אותם למוסדות של הרווחה, של בתי אבות. לאן הגענו כבר? עם כל ה... יקרו לגמרי את הבסיס, את הבסיס האנושי של מה זה בכלל לחיות, מה זה אהבה ואהדה וכבוד לבני אדם, הורים לילדים. זה לא יאומן, שנים אנשים מכניסים לבית את הזוהמה הזאת של הטלוויזיה, של כל הסרטים החולניים, מה, אין לכם טיפה של האחריות על הילדים שלכם? אתם לא רואים שזה סרטים חולניים? אני לא מדבר אפילו דווקא על זימה ורציחה, אפילו סתם כל מיני דברים משובשים של דברים על האיתור של מחלות, כאילו אתם לא קולטים שזה משהו תוצתני? שזה משהו שמכניס לילדים שלכם תכונות חולניות ומשבש אותם? אין לכם טיפה של אחריות על הילדים, על מה שאתם עושים? וזה גם מגיע לרובד הזה של הבריאות, שאנשים יכולים לקחת כל מיני חיסונים ותרופות בלי שום בקרה ולאכול כל מיני דברים. בקיצור, אנחנו באמת צריכים להתעורר על זה.
כן, אכן, אכן. דברים נכוחים היוצאים מן הלב. אני יכול להגיד שאני באמת מזדהה ומסכים עם כל מילה. רק להזכיר לבחור הנחמד שהעולם הזה בעצם הוא בנוי לכתחילה בשביל בחירה בין טוב לבין רע. אז זה לא במקרה כל מה שאנחנו צריכים להתמודד עם כל הבירור והתמורה הזאת, כי זה הפואנטה, זה הפואנטה של העולם הזה, וכל האלה, החוקרים האלה, שחושבים שהם נמצאים במעגלים הפנימיים, בטבעות הפנימיות של שר הטבעות, שהם יוצרי המטריקס, הם לא יודעים שהם גם בעצמם הם נמצאים בתוך המטריקס של המהנדס הראשי שהם בכלל לא מכירים ולא יודעים עליו, שזה בורא העולם שיש לו את המלוכה והממשלה, וגם הם נשלטים באופן טוטלי, מה שרק מחזק את העניין הזה שכל העולם הזה זה רק בשביל הבחירה. זה העניין הזה של הבחירה, זה דבר מאוד 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 חשוב, שאנחנו נהיה פה בתוך המהלך הזה של הבחירה בין טוב לבין רע. אז ככל שאנחנו מאמינים בטוב, והרע רוצה להשליט את המציאות שלו, שאנחנו נתייאש מלהאמין שקיים בכלל טוב, אבל זה רק מחזק אותנו להבין שיש לנו ניסיון יותר חזק, ועד רבה, ואנחנו קיימים דווקא בשביל זה, וזה בדיוק הנקודה והרגע המיוחל, המיוחל, שאנחנו כל כך השתוקקנו אליו, להגיע אליו, כדי שאנחנו נוכל להוכיח באמת את הנאמנות שלנו לטוב האמיתי. ולכן אין לנו מה לפחד משום דבר, לא מהמוות ולא משום דבר, למה? כי אנחנו יודעים שהכל הוא בעצם מונהג מלמעלה. רק, האומץ האמיתי שלנו זה צריך להיות מוכנים לקבל את השינויים. כי כל מה שאנחנו חווים ומתנסים בתקופה הזאת בפרט, זה רק בשביל להביא אותנו למקום הזה שאנחנו פתאום נתפוס את עצמנו ונבין ונתחיל להתבונן ולהפנים איך לעשות את ההבדלה בין טוב לבין רע, ופתאום נתפקח על עצמנו. אז יכול להיות שזה יגבה מחיר קצת כבד, יכול להיות שנצטרך להיפרד מאנשים שיהיו קרובים אלינו. אני לא מדבר דווקא להיפרד במובן הפיזי, זה גם יכול להיות, אבל אני מדבר יותר בעיקר במובן של להיפרד בתודעה, האנשים שהרצנו אותם, אבל אנחנו פתאום רואים שהם, וואלה, פתאום התגלו כפודלים שהולכים אחרי הסיסטם, בלי שום תבונה אנושית, ממש עלבון. אז אנחנו באמת צריכים להפנים ולהבין, הופ, 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 לתפוס את עצמנו, לא כל מה שאמרו לנו עד עכשיו, קדוש, 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 זה באמת ככה. צריכים להתחיל להפעיל חשיבה עצמאית ותבונה, לא ללכת כמו איזשהו מוכה עיוורון בעדרים, כן? אז זה מחייב אותנו, אמנם לפעמים, זה לא נעים, כי כבר התרגלנו לכל מיני תפיסות ולסגל לעצמנו אורח חיים, שזה נתן לנו מילוי וסיפוק. הרגשנו שזה מצ'פר אותנו, שיש לנו סביבה וחברה, ואנחנו חלק מאיזשהו מעגל של אנשים שגם כן הם חלק מאיזשהו אורח חיים שנתנו להרגיש איזשהו תחושה של חשיבות או סיפוק וכו' וכו' וכו'. אבל הגיע הזמן לעשות יותר חשבון, יותר בדק בית אמיתי. אני למשל מאוד מאוד מחובר לרבי נחמן מברסלב, ברוך השם, כמו הרבה 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 יהודים שנהנים מהאור של הצדיק הזה. אבל אני יודע, אני זוכר למשל לפני ראש השנה שדיברתי, הייתי באומן, היה לנו שם חוויות מאוד לא פשוטות לקראת ראש השנה האחרון שהיה, היה דברים, התנסות מאוד מאוד לא פשוטה, ועוד הרבה לפני ראש השנה אמרתי לחבר, תשמע, השנה אני, איך שאני רואה את הדברים, יבואו אנשים, בסוף אנשים יתגברו על מניעות שיגיעו, אבל זה לא יהיה כמו כל שנה. יהיה הרבה הרבה פחות, יהיה קבוצה מסוימת שיגיעו. למה היה לי את התחושה הזאת שהרגשתי שזה מה שהולך לקרות? גם בל"ג בעומר זה מה שהיה גם, שרק קצת אנשים הצליחו להתגבר על המניעות, וזכו לבוא להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי, בצילתא דמהימנותא, כן? אז ההבנה הזאת היא באה רק מתוך המקום הזה שהבנתי שכל המציאות הזאת של הקורונה זה בא בשביל לעורר אצלנו את ההתבוננות על דברים שהשתרשו אצלנו שאנחנו כבר קידשנו אותם. עכשיו גם בדברים שהם אמיתיים השתרשו אצלנו תפיסות מוטעות, וגם בעניין של רבי שמעון בר יוחאי ושל לימוד תורה ושל רבי נחמן ושל הרבה הרבה דברים באורח החיים שלנו, אפילו שהרעיון הוא בא כביכול ממקום של טוב, אבל השתרשו אצלנו כל מיני תפיסות שהן לא באמת נכונות ותיאורות ומבוררות לאמת האמיתית. יש שם הרבה נגיעות ויש שם הרבה דברים של לעשות ממשות מכל מיני עניינים חיצוניים בשביל שזה יחבר אותנו לאיזשהו חטיבה של להיות איזשהו חלק מיחידה שקשורים למשהו סיסטמטי גם כן, לא רק באמת לחיבור של הנשמה, של הטוב. וזה שירת כל מיני גופים וארגונים ופלגים וחסידויות, לא משנה, אבל זה שירת את הצד הלא טוב. כמו שכבר אמרנו, הם שתלו בתוך אלה שמחפשים את הרוחניות גם כן אנשים משלהם, כדי שכבר יעבדו מבפנים את המשמעות של הדברים הנכונים. אז התקופה הזאת היא כל כך נפלאה בשביל לעשות את הבדק בית הזה, וכן, רק צריך להיות אמיץ, אמיץ מספיק בשביל לוותר על כל מיני דברים שהשתרשו ולהגיד, כן, וואלה, טעיתי, וזה כל כך כיף לנקות מעצמנו. כמה זה כיף, כמה בסוף זה משתלם לי להתנקות מכל הלכלוך הזה, מדברים שאנחנו לא הרגשנו עד עכשיו כמה שזה העיב עלינו, מרוב שהיינו דפוסים באיזשהו משהו ככה שסימם אותנו, ולא היה לנו את השיפוטיות הנכונה והמדויקת. אם נחשוב על זה, על הילד הזה ששם אותו בג'ונגל, כן, הילד הזה שבודדו אותו ושם אותו לבד, ופתאום יום אחד הוא הבין מה עשו לו, הבין באיזה מציאות הוא חי. היה לו שתי אפשרויות, היה לו את האפשרות להגיד, אני כבר גדלתי, זה האישיות שלי, אני כבר בהמה, אני חיה, אני מתפקד כמו חיה, אני מתקשר כמו חיה, אני מזין את עצמי בסגנון חיים חייתי, האינסטינקטים שלי הם יותר בהמיים. אבל מבפנים הוא הרגיש שזה לא האמת. בשביל לעבור את המסכת של הניסיונות וההתמודדויות האלה, הוא היה צריך אומץ, והוא עמד בזה. אחרי הרבה תקופה של הרבה מעברים וניסיונות ותמורות, סוף סוף הוא הצליח להתחבר למקום הטבעי האמיתי שלו, האנושי, אבל מבפנים כל הדרך הוא ידע שזה בעצם משהו באמת. ולכן הוא נלחם על זה, ולכן בסופו של דבר הוא זכה לצאת מהממד הבהמי שהוא גדל בו, שבעצם זה לא מה שהיה הוא בעצם, זה רק מה שניסו לגזול ממנו את הנקודה האמיתית האנושית שלו, והוא הצליח להתגבר על כל המכשולים ולחזור ולהתחבר למקום הטבעי הבריא האנושי שלו. וזה הזמן, זה הזמן לחזור להתחבר למקור האנושי, האלוקי, שבעצם גם האנושיות זה נמשך משם. ועכשיו כל מה שעלינו לעשות זה לא לריב עם אף אחד. העולם הוא עולם של בחירה, מי שרוצה לבחור ברע יבחר ברע, גם אם זה יהיה בן אדם הכי קרוב אלינו, אסור לקחת את זה קשה, צריך פשוט לתמרן. זה דורש מאיתנו אומץ. אם יהיה לנו מספיק אומץ, אנחנו פשוט בתוך המציאות הזאת, בתוך כל מה שכאילו יכול מאוים עלינו, אנחנו נבין שגם אלה שחושבים ששולטים על המטריקס, לא משנה איך שתקראו להם, בונים חופשיים, אלומינטי, הם בעצם גם כן חלק מהקלפים האלה שהג'וקר חושב שהוא שולט, הוא בעצמו חלק מהקלפים, כן? ככה זה עובד, הם בעצם חלק מכל האשליה הזאת, בשביל הבחירה. ובסך הכל, אם אנחנו נתחבר מחדש למקור האלוקי, לשורש האמיתי, שמשם נמשך כל הבריאה, אני לא רוצה להשתמש במילה לקוד, כי זה לא קוד, קוד זה כבר מושג של תבניות, של המטריקס, לא, של האינסופיות שממזגת את כל המרכיבים שיש בבריאה, כמו שפעם דיברנו על זה, אש, רוח, מים, עפר, זה כן, זה כנגד יוד קי וו קי, שזה האותיות של השם יתברך, שמשם נמשך כל החיות והכוח שיש בבריאה של העולם הזה והעולם הבא, שזה כנגד איש ואישה, שזה הזיווג, שזה החיבור, שזה השלמות, שעל ידי זה איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. אז לשאוף לזה, לחיבור הזה, לאהבה הזאת, למשפחתיות הזאת, לשבטיות בין בני אדם, שיכולים להיות עצמאים, שיכולים לחיות כמו בני אדם אמיתיים, שהם בני אדם וגם בני אלוקים, בני השם יתברך, שהשם יתברך ברא את האדם כצלמו וצלם דמות תבניתו, כן? אז להתחבר לשורש הזה, למקור, ואז ליצור מציאות שלמה, הם ברגע אחד נעלמים, אין להם אפקטיביות. כל מה שהם עשו, הם עשו במשך שנים, פשוט ניסו להסתיר מאיתנו את המקור שלנו, לעשות עלינו שליטה מוחית, כדי שלא נחזור למקור הטבעי הזה, כי אין להם את הכיף הזה, אין להם את התאווה החשוכה, האפלה, הזולה הזאת, להרגיש כאילו הם אלה שמתכנתים את המציאות, את העולם. איך אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, אני חושב, הוא אמר שהבונה מגדל בבל, גם שהיה להם שם אבנים, כתוב בתורה, שהם עשו איזשהו עניין של נלבנה לבני ונשרפה לשרפה, איך שכתוב בפסוק שם, ותהיה להם הלבנה לאבן והחמר לחומר, אבל הם, היה להם שם במקום עצמו מספיק אבנים, אבל כתוב שהם אמרו, אנחנו רוצים שכל הבנייה של המגדל תהיה ממשהו שיד אדם תהנדס את כל הבנייה הזאת, שלא יהיה פה משהו אלוקי טבעי. הם רצו הם לשלוט בכל המהלך של הבנייה של המגדל בבל הזה. וזה מה שאנחנו רואים עד היום. אז הם התאמצו בעצם לעשות משהו אחד, ברגע אחד שאנחנו בעצם מגלים את המציאות של בורא עולם, הם נעלמים בשנייה אחת. אין פה עניין בכלל איתם. אין פה שום עניין, אסור לשחק לפי הכללים שלהם, לפי המטריקס שלהם. אין עניין איתם. אם אנחנו בעצם יותר נחזק את ה... קודם כל, כל אחד בינו לבין עצמו, וגם בינו לבין חברו מישהו באמת מחובר לנקודה של תכלית, נקודה של טוב, אמיתי, אז ככל שאפשר לקבל דן מן דן, כמו שרבי נחמן אומר, לכל אחד יש בו נקודה טובה שיש בו ואין בחברו, והחבר שלו יש בו נקודה טובה שהוא צריך לקבל את זה מהחבר שלו, אז איזה גוונים נפלאים, כמה אין סופיות של גוונים, של ייחודיות, של כל אחד שיש לו איזושהי תכונה, אופי, יצירה, בפני עצמה שבורא עולם ברא שאפשר להתמזג, אין סוף למיזוג ולאחווה ולתבונה שיכולים לקבל אחד מהשני ולייעל את החיים בכאלו אפיקים ורובדים על רובדים של טוב, של דעת, של נחת. הרי רבי נחמן אמר, אם הייתי יודע בהתחלה מה אפשר להשיג פה בעולם הזה, הייתי רץ הרבה יותר לעבודת השם. אז מי יודע, זה הוא אמר אחרי שהוא כבר היה ממש בעל השגה מופלג, שכבר השיג דברים נפלאים. זה אומר, מי יודע עכשיו מה עוד אפשר להשיג שאני לא יודע עדיין אפילו עכשיו במדרגה שלי. ואז הוא רץ הרבה 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 יותר בשמחה והתחדשו שוב פעם לעבוד את השם, כאילו בחיים הוא לא התחיל לעבוד את השם יתברך. זאת אומרת שבטוב, בקדושה יש אין סוף, אין סוף של מדרגות. אז הכל תלוי בנקודה הזאת שאנחנו עושים את הריסטארט הזה, ואנחנו יוצרים מציאות בפני עצמה, אנחנו מתעלמים מהם, אין לנו עניין בכלל לריב איתם. הם לא עניין בכלל, הם לא פונקציה. רק ליצור מציאות של לבחור בטוב, של להתחבר לאמת, לאמונה, להשפיע טוב, לשפוט את עצמנו בין טוב לבין רע, לעשות מרע ולעשות טוב, וככה אפשר באמת לבנות כלים שיתנו לנו את היכולת לראות עולם חדש, עולם של טוב, שבורא עולם יתגלה וישפיע לנו את הטוב, יעזור לנו ויסייע לנו מלמעלה לעשות תשובה אמיתית ולזכות לגאולה ולישועה שלמה ולהתגלות של אור השם דרך בעולם של הטוב האמיתי, שינצח וידחה את כל הרע והחושך מן העולם, ולזכות באמת לכל הטוב הזה, לכל השלמות הזאת שאנחנו בעצם מחכים לה ומתגעגעים אליה. ו לא לשכוח, ללכת גם מדי פעם ליער, לשיר ולשבח.
אלוהיים, עליי נפשי על כן אזכורך מארץ ירדן מחרמונים מהר מצער תאום אל תאום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עליי עברו יומם העולם יצפה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיה سرائيل ما شخحتاني لما قدر إليك بلحد صعيم برئيتح بعصمتاي حرفوني تصريراي يمرم إلي كل يوم ينوي מן תשתוח אחי נפשי ומתם יעלי אחי לאלוהים כי עוד לא דן ישועות פניי ואלוהי